ההנחיות של המורים שלנו הם שלא תתחילו לקרוא את המקרא לפני השיעור. המסורת היא שהברכה שבאה מהלימוד היא הרבה יותר גדולה כשהיא באה מהמורה, ורק אחר כך לחזק אותה עם חומר הסודרה. זאת המסורת. וגם הסודרה נמצאת על האתר, ולא הכרחי לעבור את הקורס ולהחזיק את הסודרה ביד, כי אנחנו לא עוברים מילה מילה על הסודרה, אנחנו רק לוקחים קטעים. יחד עם זה, ההבנה מתעמקת לאין ארוך, שוברים ממש על כל הסוטרה. אז אני מאוד ממליצה לכם, אחרי שתגמרו את הקורס, אז שפשוט לקרוא. אז אנחנו עכשיו בשיעור מספר 2, ואם אתם זוכרים, אתמול השיעור הסתיים בשאלה של סובוטי. מה סובוטי שואל? הוא אומר, או המבורך, מה לגבי אותם הבודיסטבות שעלו בביתך על דרך החמלה? וצריך קצת להסביר מה זה נקרא עלו בביתך. דרך החמלה אמרנו, זוכרים? זה הדרך של המהיאנה, זה התרגול הבודיסטי של אדם שמתרגל להביא את עצמו להארה למען כל הבריאה. ההיבט הוא רחב, לא רק אני סובל, גם אחרים סובלים. אני רוצה ללמוד איך לצאת מסבל כדי שאוכל ללמד אחרים איך לצאת מסבל. זו דרך החמלה. מה זה נקרא עלו בביתך? על מי אפשר להגיד שהוא עלה בביתך על דרך החמלה? בדרך כלל, מי שראה ריקות, אם הוא תרגל קודם מהיאנה, זה מה שמעלה אותו בביתך, אז הוא כבר לא יורד משם. אפשר לעלות בביתך על דרך המהיאנה לפני ראיית ריקות ישירות. זה מאוד נדיר, אבל זה קורה. וזה קורה כשאדם מקבל מה שנקרא בודיצ'יטה אמיתית. ואנחנו תכף נסביר את זה קצת יותר. אמיתית בניגוד למה שאנחנו קוראים בודיצ'יטה של מסוכר או מלאכותית. אז אנחנו מתרגלים חמלה ואהבה ורצון לעזור לזולת, אבל יש לנו הרגלים מאוד חזקים ומולדים של לדאוג לעצמי קודם כל. אנחנו באים ככה. אז מדי פעם אנחנו שומעים איזה הרצאה או שומעים מורה מרשים ונורא בא לנו להיות טובים. אבל אחר כך הנטיות וההרגלים משתלטים ושוכחים, ושוב אנחנו דואגים למה אני לא קיבלתי, למה יש רעש שאני רוצה שקט ולמה יש שקט שאני רוצה רעש. ואחר כך שוב נזכרים ושוב עושים איזה משהו טוב ושוב שוכחים. אנחנו מתרגלים להיות טובים. אז זה עדיין מלאכותי, אנחנו שורים לזה בודיצ'יטה של קנה סוכר, כי הקנה הסוכר הוא אמנם מתוק כמו הבודיצ'יטה, אבל הוא חלול. מגיע שלב בחיים של מתרגל רוחני שהוא מקבל בודיצ'יטה אמיתית. בודיצ'יטה האמיתית זה מאורע שקורה בדרך כלל במדיטציה עמוקה, ומבחינת סדר הגודל שלו הוא דומה לראייה ישירה של ריקות. זה לא זהה לראייה ישירה של ריקות, זה יכול לבוא לפני ראייה ישירה של ריקות. וזה מאורע מדהים, יש מעט כאלה, ואני מקווה שכולנו נהיה כאלה. שזה אנחנו כאן. יש לנו כל התנאים שזה יקרה לנו כאן. ואז אדם מונע באופן מאוד עמוק ובאופן מאוד אמיתי, לפעול למען אחרים. זה טעם חייו, זאת מטרת חייו, זה כל מה שמעניין אותו, זה כל מה שמענג אותו, והעונג הוא רב, זה מביא להמון עונג. אנחנו כל הזמן מחפשים עושר ולא מוצאים אותו, למה? כי אנחנו כל הזמן דואגים לעצמנו, אנחנו מחפשים אותו במקום הלא נכון. הבודיצ'יטה שמייצר את הבודיצ'יטה האמיתית, הוא כולו מונע לשירות הזולת. אז כשאומרים, עלו בביתך, זה כאלה. אז הוא שואל כיצד ראוי שיחיו את חייהם, זאת אומרת איך הם צריכים לארגן את החיים שלהם, שיתמכו בתרגול שלהם. וזה יש לכם בתפילה שביקשתי שתעבור עליה בבית, מקור כל חצי. יש שם בתמציות כיצד עליהם לתרגל בפועל, על מה לעשות מדיטציה, איך לעשות מדיטציה, ותרגולים אחרים, לא רק מדיטציה, וכיצד לשמור את מחשבתם, ופה מדובר יותר על האימון בחוכמה. איך להסתכל על המציאות כדי שלאט לאט נפתח חוכמה. ועכשיו הבודה בא ונותן לו תשובה. והתשובה זה כמובן כל הסוטרה, אנחנו נתחיל לאט לאט. קודם כל הוא משבח אותו, כך נאה, צובותי, כך נאה, כך הווה, בדיוק כך. משבח את השאלה, למה? זה בדיוק מה שהוא עכשיו רוצה ללמד. אז בא סובותי הנזיר הזוטה, ושואל את השאלה בתמימות, אבל זה בדיוק מה שהבודה עומד עכשיו ללמד, ככה, השאלה מוזמנת. ואז הוא אומר ככה, כל סובותי, אותם הבודיסטטפות שאלו בביטחה על דרך החמלה, ככה ראוי הוא שיחשבו בשעה שמתעוררת בליבה משיקה להערה. מה הם צריכים לחשוב? הוא אומר, אני אהיה זה שיביא לנרוונה את כל המון היצורים החיים, כל אחד מבין אלו שנקבצו וכל צורות הקיום השונות, אלו שנולדו מרחם ואלו שבאו מביצה ואלו שנוצרו מחום ולחות ואלו שנוצרו בדרכי נס, אלו שיש להם גוף ואלו שאין להם גוף, אלו שהם בעלי יכולת המשגה ואלו שהם משוללי יכולת המשגה, אלו שאינם בעלי יכולת המשגה אך גם אינם משוללי יכולת המשגה, ככל שירבו היצורים לרוב ובכל יקום שבו הם חיים, כל מי שמכונה בתווית של יצור חי, את כל אלו אביא לנרוונה המלאה, למקום שמעבר לכל צער, שהוא מקום בו לא נותר אף אחד מן המצבורים של אדם. אלא שאף אם מצליח להביא לנרוונה המלאה את המון היצורים אשר אין שיעור למספרם, לא יהיה בנמצא אף יצור חי שיהיה לנרוונה המלאה. לא יהיה בנמצא אף יצור חי שהגיע לנרוונה המלאה. וזה משחק שאתם תראו לכל אורך הסוטרה, כל הזמן זה הולך ככה, הלוך וחזור, הלוך וחזור. אז בואו נפרק את זה לגורמים. השיעור הזה, נתחיל לדבר על ריקות, לא נמצא את הנושא, לא נמצא אותו, אז אתם תשארו קצת עם כיסא. כשאנשים באים אולי אתמול אומרים, אז מתי כבר נעשה את הסוטרה? אנחנו כבר בסוטרה, כי זה לוקח את הזמן. בחצי השני ניכנס יותר לעומק לריקות. אז אני מזמינה אתכם להקשיב ולהיות מוכנים לקצת לזכות. אז קודם כל, יש לנו הרעיון שהבודיסטטווה מחפש להביא לנרוונה את כל היצורים, בלי להוסיר אפילו אחד. זאת אומרת, לא רק אני אגיע לנרוונה ואצא מסבל, לא רק האנשים שאני אוהבת, אני רוצה בטובתם, לא רק השכנים שלי שאולי לא כל כך אכפת לי מהם, אבל אני גם לא שונאת אותם, גם הם, גם אלה שאני פחות אוהבת, גם אלה שאני אפילו בכלל לא מכירה, גם אלה שהם בכלל לא בני אדם, אולי הם בעלי חיים, אולי הם צורות קיום שאני אפילו לא יכולה לראות כרגע, בהשגתי הדלה, ואולי הם אפילו לא על הפלנטה שלי, הם שום יוצא מן הכלל שהבביסטסה לא שואף להביא עליהם. אין הערה מלאה בלי שאיפה להביא את כולם להערה. במידה שאחד חסר, כולם חוץ מהשכנה בקומה התחתונה, ככה חסרה הערה שלי, היא לא מלאה. אי אפשר להגיע להערה מלאה. אם אפילו אחד חסר, אם אפילו נמלה אחת חסרה, הערה שלי לא מלאה. כן, בבקשה.
שמעתי, קראתי שם שגם באבן יש איזה משהו חי, בכל דבר אחר.
אז אתה שואל, מה זה, מי בעל תודה, מי זה היצור שאני אוהב?
חי, חי.
אנחנו בדיוק נכנסים לזה. כן, תודה רבה.
שאלה מוזמנת.
שאלה מוזמנת. עכשיו הבודה מפרט לנו את מי הבודיסטטווה הביא להערה. ויש כאן כמה סיווגים של היצורים החיים. הסיווג הראשון זה אלה שנולדו מרחם, ואלה שבאו מביצה, ואלה שנוצרו מחום ולחות, ואלה שנוצרו בדרכי נס. זה סיווג שבא מהאבידה מקושה, מוצר החוכמה הגבוהה, זה הספר שאסף מאסטר וסובנדו. בספר הזה שאנחנו למדנו ממנו את פרק 4 בקורס מספר 5, ואנחנו נלמד עוד פרק בקורס מספר 8. בספר הזה יש המון המון אינפורמציה על העולם. הספר מחולק לשני חלקים עיקריים. הפרקים הראשונים מדברים על העולם הלא טהור, זה העולם שבו אנחנו חיים. והפרקים האחרונים מדברים על העולם הטהור. מה זה העולם הטהור? זה העולם שבו שוהים היצורים שהם בעלי תודעה טהורה, הבודות, הבודיסטוות, שכבר פוחתים הרעלים בתודעה שלנו. זוכרים, דיברנו על הרעלים אתמול בסיסת המיידה ללמה, שכל הזמן מסתובבים בתודעה שלנו, כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, כל מחשבה ומחשבה שלנו רבויה ברעלים של השתוקקות, שנאה או בחייה ובורות. אם אין השתוקקות ואין בחייה, תמיד יש בורות, תמיד יש אי הבנה של המציאות. ואלה רעלים שכל הזמן מסתובבים לנו בזרם אדם עם תוספות. אלה שכבר פחתו הרעלים עוברים לצורת קיום טהורה, ועל אלה מדברים מהפרקים האחרונים של אבידה מקושה. אבל רק אצל הבודה הם לגמרי אינם.
יש
הרבה רמות. יש 10 דרגות של בודיסטאפה ואחר כך בודה. אם יבוא פה בודיסטאפה ברמה 8, אני לא יודע להבדיל בינו ובין הבודה. הוא כל כך טהור. אבל הוא עוד לא בודה. מייטרייה הוא בודיסטאפה ברמה 10. הוא בשבילי ניסור נשגב לחלוטין. אבל זה עוד לא בודה. בפרקים הראשונים יש תיאור של העולם הלא טהור. אז יש שם החל מקנה מידה הקוסמי כזה, כל הגלקסיות, כל הכוכבים, על הכוכב שלנו יש שם תיאור של יבשות, והר מרו, ההר האצילי שאנחנו עושים במנדלה, וארבע יבשות, זה מתאים לתיאור הזה. יש שם תיאור, החל מקנה מידה הקוסמי הזה, וחלה בתיאור של חלקיקים תת אטומים. עכשיו, אם אתם קוראים את התיאורים האלה, הם לא בהכרח תואמים את התפיסה שלנו היום, המדעית, של איך העולם, של כדור הארץ עגול, שמש מסביב פלנטות, וכך הלאה, אתם תראו שזה לא מתאים. ואז אנשים אומרים, אז מה, אז אני טעות? צריך להיזהר עם השפיטה הזאת של הטעות. כיוון שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המדע, עד לפני 300 שנה חשבו שהארץ ישרה, נכון? היום אנחנו חושבים שזה עגול. יש לנו אפילו הוכחות, נכון? יש לנו סילומים ומדידות והפיזיקאים יכולים להוכיח שזה עגול. אבל רק לפני 200 שנה זה אחרת, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה ועוד, מה תהיה התפיסה האחרת. יש לנו גם למשל ראייה של הגוף שלנו, אז אנחנו יודעים שהוא מורכב מכל המערכות השונות, ויש לנו הבנה מולקולרית של הגוף, והבנה של יסודות כימיים שמרכיבים את המולקולות, וכך הלאה, זה לא מופיע באבידה מקושה. אין להם את הטבלה הכימית, את הטבלת המסורת. יש להם אבל הבנה של מי אנחנו, מה הגוף שלנו, מי זה אדם, מאוד מאוד מעמיקה, שהיא לא כדרך המדע, אלא היא באה מתוך ההתנסות של מודד. אדם שהוא מודד רציני, כשמגיע לראייה מאוד חדה וברורה, איך הוא חווה את עצמו, את מי זה המצבור הפיזי שלו. וזאת הראייה שמועילה לנו כשאנחנו רוצים להשתחרר מסבל. לא עוזר לי לדעת אם יש לי אטום כזה או אטום כזה באחת המולקולות. הדעה הזאת לא עוזר לי להשתחרר. מה שעוזר לי להשתחרר זה ההבנה של היסודות השונים של האדמה והרוח וכך הלאה. אז אל תזלזלו בתיאור הזה בגלל שהוא לא מתאים לתוצרי הכימיה או הפיזיקה, מכיוון שהוא מאוד מאוד רלוונטי ככל שמתקדמים בפרקטיקה. ככל שמתקדמים בו יותר, הוא נהיה יותר אישי, רלוונטי והתנסותי וחווייתי. ומאוד חשוב ללמוד אותו. אנחנו לא עושים את זה כאן, אבל אנחנו קצת מזכירים. התיאור הזה של אל שבאו מביצה וכך הלאה, לקוח משם. אז נולדו מרחם, אנחנו יודעים, זה פשוט, זה אנשים, ויש בעלי חיים שנולדים מרחם. הם נותנים שם בלקט קריאה, שזה יוצא דופן, יש איזה סיפור, יש שם סיפורים מדהימים באבינה מקושה. יש שם סיפור על אישה שנתנה את הביציות שלה, ומהם אחר כך יצאו בנים, אז אלה נחשבים שהם יצאו מביצים ולא מרחם.
זה רלוונטי לגמרי היום.
מה שרלוונטי. יש שם הדיונים, מי נחשבת אמא שלך? זו שמהביצית שלה יצאת, או זו שנשאה אותך ברחמה, ואולי מביצית של אישה אחר? זה באבידה מקושה.
מדהים.
אין שם שום דבר שלא מבוסס בדברים של הבודה, שהבודה דיבר לפני 2500 שנה. מדהים, מדהים. אז אלה שבאו מביצה, זה אופות וכך הלאה, זה לא חדש לנו פה, לא צריך לדבר הרבה. אלו שנותרו מחום ולחות, כל החרקים למיניהם שמופיעים פתאום בקיץ, שחם ונעלמים, אז הם מוגדרים פה כבאים מחום ולחות. חמים, שמים את האבטיח ומשאירים אותו בחוץ לא בבקרר ובאים כל הזמנים. איפה באים כל הזמנים? מחום ולחות. אלו שנותרו בדרכי נפט, יש לידה בדרכי נפט. באנגלית הם אומרים miracle birth. מי נולד בדרכי נפט?
ישו.
ישו נולד בדרך נס. זה מדהים, כי בכל דת יש את הסיפורים האלה, גם בבודיזם. על הבודה נאמר שהוא יצא מהצד של אמא שלו ולא כאב לה. כי בודה לא מחיב לאמא שלו כשהוא נולד. יש סיפורים על מאסטר פטנג'לי שהיה ישות נאורה שחיה בערך בשנה שנייה. הוא כתב את היוגה סוטרה שהיא מדהימה, שהיא מתחילה את כל הדרך להערה בתמציאות. עליו נאמר שהוא בא ממים. האם הטבלה את ידיה במים, ומהמים האלה יצא פטנג'לי. אז יש המון סיפורים כאלה של לידה בדרכי נס. אבל אם נעזוב את הדברים האלה שנראים לנו מוזרים ויוצאי דופן, זה הרבה יותר קרוב ממה שאתם חושבים, כי אנחנו למשל מדברים בבודיזם על קיצורי גיהנום. אנשים שלמשל רצחו את ההורים שלהם. אלה מיד בתום החיים האלה הולכים לגיהנום. איך מופיעים היצורים בגיהנום? אין הורים בגיהנום, אין אמא אבא, בית ספר ובגדים. הם מופיעים כמו שהם. אז זה קוראים לידה בדרכי נס, הם פשוט מופיעים. התודעה עוזבת את הגוף, יש זוזה בקרמה, ובמקום שאני אתפוס את עצמי ככה, אני פתאום רואה את עצמי נשרפת באש בגיהנום. ואני מופיעה שם ככה. כן, אז זה לידת נס, אז זה קורה בגיהנום, זה קורה בעולם הרוחות. אנשים שהם מאוד קמצנים, או מאוד זללנים, או מאוד אחוזים ברכוש שלהם. הם נולדים לעולם הרוחות, שהוא עולם מלא מלא סבל, סבל נורא. רעה צמה שאי אפשר בכלל לספק אותם כל הזמן. נדבר על זה בהזדמנות אחרת. גם שם הלידה נקראת לידת נס כי אין הורים. פשוט מופיע. אותו דבר גם קורה לכולנו בין הגלגול הזה לגלגול הבא. מה שלא יהיה הגלגול הבא. טוב או רע, ברגע שהתודעה עוזבת את הגוף הזה, יש מעבר, מה שנקרא ברדו, תקופת ביניים, שזה מין כזה מיני לידה, נולדים לתוך עולם ביניים, ובעולם הזה התפקיד של היצור, כל תפקידו בעצם למצוא לעצמו את הלידה הבאה. ושמה, לתוך העולם הזה, זה לידת נס, אין הורים. אז זה לידת נס לכל הדברים האלה. זה המונח שמקובל בספרות הבודהיסטית.
זה שימנת...
לא, לא, שהיצורים בגיהנום יש קופיזי, זה שנפרח.
אוקיי, יש פה עוד רצון כמשהו טבעי לגמרי.
כן, אנחנו מכניסים למילה נס כמשהו לא טבעי, אבל המילה טבעי היא לא טבעית. זה אנחנו מתקלים הרבה בלימודי הבודיזם, מה זה טבעי. כן, המילה היא נס. המילה הטיבטית היא טבעית. אז זה ארבע אלה. יש חלוקה נוספת, וכאן עכשיו כתוב אלו שיש להם גוף ואלו שאין להם גוף. בואו נדבר על זה קצת. אלו שיש להם גוף לא מדובר עלינו. מדובר על מה שנקרא באנגלית form realm ו-formless realm. אנחנו נמצאים בעולם התשוקות. בני אדם ובעלי חיים ויצורי גיהנום ורוחות רעבות, הם נמצאים במה שנקרא עולם התשוקות. למה אנחנו בעולם התשוקות? דומיננטי אצלנו ההשתוקקות לאוכל ולסקס. זה מה שמאפיין למשל קיום אנושי. שאר היצורים לאו דווקא סקס, אבל יש להם תשוקה לאוכל או לסיפוקים אחר. יש יצורים שהם עדיין סובלים, הם עדיין בסמסרה, אבל הם מחוץ לעולם התשוקות. לא מעניין אותם אוכל, הם לא סופים אוכל, ולא מעניין אותם סקס. אפשר להגיע לשם, זאת נחשבת לידה שהיא גבוהה. היא גבוהה מבחינה זאת ש... יש שם מעט מאוד סבל, יש שם סבל, אבל מעט. רוב החיים הם מאוד מענגים.
כמו האלים?
כן, כמו האלים. האלים זה דוגמה לבעלי גוף. אז יש להם גוף, הם חיים חיים מאוד מענגים, אבל מגיע הרגע שהם צריכים למות, ועד הסבל הוא נורא. ויש כאלה שהם חיים בלי גוף, יש רק תודעה, והתודעה הזאת מאוד מאוד מעודנת, אין לה עניין בדברים גשמיים בכלל. והיא מאוד מעונגת, אבל גם שמה יש סוף לזה. מה שקורה, למשל, אם אדם מתרגל מדיטציה, יש סכנה בתרגול לא נכון של מדיטציה. אם אדם מתרגל מדיטציה, מבלה יותר ויותר במדיטציה, בלי להיכנס להבנה של ריקות, בלי ללמוד על ריקות ובלי לכוון את המדיטציה לריקות, אדם שיושב במדיטציה לא מדבר עם אף אחד, אז הוא לא משקר לאף אחד, והוא לא מגזים לאף אחד, והוא לא מפריד בין אנשים, והוא לא מדבר דיבור גס. ואם הוא נכנס יותר עמוק, אולי לא עולים בו הרבה נגעים רוחניים שבדרך כלל בחיים שלנו עולים. אז אדם כזה לא צובר קרמה שלילי, כי הוא עם עצמו. והמיינד הולך ומתאר. ויכול אדם כזה, אם הוא עשה את זה הרבה 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 שעות והרבה ימים, יום אחרי יום, יום אחרי יום, ובגיל צעיר יחסית, אז בחלק השני של חייו, יכול שיהיה לו חיים מאוד נעימים ומהנגים, משום שהוא לא צבר כמה שליליות בחיים האלה. זה יכול להיות מאוד מענג, ואדם כזה יכול לחשוב שהוא בנרוונה, אבל הוא לא. זה יכול להיות מאוד בליצפול, וזה לא נרוונה, כי הוא לא חיסל את הסיבות לסמסרה, ואחרי זה הוא ייפול. איך שאנחנו חיים, טוב או רע, זה אנרגיות שמניעות אותנו. כשחיים בצורה כזאת מענגת, אז אדם כזה משתמש בהמון אנרגיה חיובית שהוא צבר בחיים קודמים, ואז הוא מחלה אותה. וכשהיא מתקלה, בסופו של דבר הוא מוכרח ליפול, כי מה שנשאר זה קרמות שליליות. אם אדם כזה יושב במדיטציה ככה ימים ולילות, ובוהה למשל, וחושב על כלום, או מתרכז בנשימה, או דברים כאלה, ותודעה הולכת ומתעדנת, הולכת ומתעדנת, ואם בצורה כזאת עוזר את גופו, הוא יכול להגיע לעולם של חסרי גוף, של חסרי צורה. אלא שהוא לא יצא מסמסר. הוא יכול להישאר שם הרבה זמן, תודעה מאוד מעונגת כזאת, ארטילאית כזאת, וכשהקרמה הזאת נגמרת הוא נופל. והבודהיזם מלמד שזאת דרך מוטעת, כי היא מביאה למין תחושה מאוד נעימה ועונג, שיכולים בחלות להתבלבל ולחשוב שזה הדבר האמיתי וזה לא.
מה זאת אומרת שהוא לא חסר
לסמסר? מהמקומות האלה רק נופלים עמוק, כיוון שמחלה קרמה נורא טובה, ואז עדיין יש לו זרעים שיכולים להביא אותו אפילו לגיהנום, והם נופלים לגיהנום. וזה לא שאנחנו לא מעודדים מדיטציה, אנחנו מאוד 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 מעודדים מדיטציה, אבל בשלב מסוים, כשאדם מגיע למה שאנחנו רואים שינה, וזה לא קל, זה הרבה תרגול והרבה מדיטציה, כשיש לו כבר יכולת ריכוז מדהימה, צריך ללמוד על ריכוז ולכוון את המדיטציה, את האובייקט של מדיטציה, צריך להיות ריכוז, ונתחיל לעשות טיפה היום. טיפה. תיארתי לכם קצת ראייה ישירה של ריכוז, שהיא נעשית מתוך רמה מסוימת של ריכוז, ואמרתי לכם שהגוף נמצא פה בעולם הזה, המיין במקום אחר. מה שהתכוונתי ביתר פירוט, שהגוף עדיין נמצא בעולם התשוקות, כי הגוף הוא by definition בעולם התשוקות, הוא צריך את הצרכים של הגוף. המיין של אדם שרואה ריכוז נמצא ברמה הראשונה של עולם בעלי הצורה. הרמה הראשונה, יש שם בסך הכל 4 רמות ו-4 רמות, ברמות הולכות וגדלות של עידון. במקביל המדיטציות שלהם, העונג שלהם הולך וגובר, הולך וגובר. אז ההנחיה היא ברגע שמגיעים לרמה הראשונה, אז ללכת ולכוון על ריקות. ואז לנסות לראות ריקות. אחרי זה, אחרי שראיתם ריקות, אז לתרגל את שאר המדיטציות גם כן. צריך לתרגל אותם. למה? למה צריך לתרגל אותם בכל זאת? כי כיוון שהבודיסטווה, את מי הוא רוצה להוציא מבסמסרה? את כל היצורים, כולל את אלה. כתוב כאן, כולל את אלה, בעלי גוף החסרים. אבל מזהירים אותנו, אומרים, לא ללכת למדיטציות אלה לפני שראינו ריקוד, ולראות ריקוד זה מספיק בשם גם ככה. אז אנחנו כן צריכים לפתח יכולת מדיטטיבית מדהימה, וזה לוקח הרבה זמן עד שמגיעים לרמות הגבוהות האלה ממילא, אז אנחנו לא בסכנה גדולה כרגע. אבל רק להזהיר אתכם באופן כללי, אפשר ללמד מדיטציה באופן מוטעה, וזה חבל חבל, זה נחשב בזבוז גדול. כן.
העונג הוא כל כך טבעי. מה יביא כבן אדם לחזור ממנו? איך הוא יאסוף את הכוחות לחזור את הנושא
לרוצה? הוא ייפול בעצמו. הקרמה תתקלה והוא ייפול, והוא לא ייפול לחיים של בן אדם, הוא ייפול לגיהנום. כי חיים של בן אדם זה כבר לידה גבוהה. ומה שמציל אותנו משם זה לימודים נכונים. זה הבודה שבא ומלמד פראז'נה פרמיטה.
זה לא גם קרמה, איזה סוג מדיטציה אתה עושה?
בוודאי. אז מי מגיע לשמוע את הלימודים הנכונים ומי לא שומע לפי הקרמה? הבודה אין לו עניין במפלגות ופילוסופיות ובקהילה, הוא לא צריך כלום. הוא רוצה להוציא אותך מסבל. והוא אומר, יש דרכים שהן נראות כאילו שהן מוציא אותך מסבל, והן לא. והן לא. וזה יכול להיראות. אני יכולה לראות מודד שיושב לו שם עבור שלווה. אבל הראייה שלי מוגבלת, אני לא יודעת מה יקרה איתו בעוד 1,000 שנה. הבודה יכול לדעת. והוא אומר שעד שאת לא ראית ריקות ישירות, לא הבנה אינטלקטואלית ישירות, אי אפשר לדעת כמה זמן שהסתובבים בסמסרה, וכל היצורים האלה שהגיעו לרמות הגבוהות האלה צריכים לפעול משם. צריכים לבדוק את זה, צריכים לברר את הספק הזה ולהשתכנע בעצמך. זה נהדר שאת מעלה את הספקות, אני מזמינה אותך לא להישאר במקום של ספק, אלא ללכת ולחפש את התשובים. ואני מזמינה אותך לבוא וללמוד ולהשתכנע. קורס מספר 4, נותן הרבה לוגיקה שעוזר לפתח את ההבנה. וזה לא מספיק שאת שומעת את זה ממישהו, את צריכה להשתכנע. אז את צריכה קודם לשמוע את זה ממישהו, ואחר כך את צריכה לברר את הספקות של עצמך. כי אנשים אומרים, אני לא יודע אם זה טוב או לא, אז בסוף הם לא עושים כלום, ואז החיים הספק הוא נפלא, והוא דוחף אותנו ללכת ולברר, וכשאת כבר מבררת את זה לעצמך, ומגיעה למידה רבה של שכנוע, אז את עולה בצורה בטוחה על הדרך, כי אז יש לך מספיק שכנוע שימריץ אותך לעשות את התרגול בדרך שהוא רב. כן.
אני קפצו לי שתי חדילות, אני צריך לשפוך את זה. אחד, זה המשתשת של חוויה של ריקות. האם היא חייבת לבוא בדרך הזו, שיש אנשים נוספים שחווים אותה, והם לא תרגלו אף פעם, לצורך העניין את הדוגים זה מטיבטי.
כדי שתהיה חוויית ריקות, כזאת שמשחררת מסמסרה, היא צריכה להיות מבוססת בהבנה עמוקה שקודם כרוכה בלימוד. אתה צריך לשמוע את הלימוד. יש אנשים שבגיל צעיר רואים ריקות, בלי ששמעו את כל השיעורים. זה קורה. בגשם מייקל זה קרה. הם למדו הרבה הרבה בחיים קודמים. הם למדו הרבה הרבה ושרתו המון לעמוד בחיים קודמים. ועשו המון חסד בחיים קודמים. זה לא קורה בלי זה. אתה צריך שיהיה סיבות קרמיות כדי שזה יקרה. אז אולי קורה למישהו כזה דבר, זה לא אומר שלא עשה את כל הדרך הזאת. אני לא אומרת שהכל חייב להיות בחיים האלה, אבל אתה צריך לעשות את הדרך הזאת.
דבר שני, שהוא עוד יותר מוסיף את זה. מה שאני עכשיו שומע מאוד מזכיר לי את הדת היהודית לצורך העניין. באים ואומרים לי, שמע, לא תעשה את צורך העניין, תסתר את הדיברות, אז יקרה לך ככה וככה וככה, בוא תלך בדתנו, בתורתנו, כי אחרת מה שיקרה לך יהיה 1, 2, 3 ו-4, והדרך היא מאוד לא דרך של בחירה חופשית, היא מאוד דרך של איום ושל אם לא תעשה יקרה לך, ומה שאני מקפיץ אותי כאדם חילוני, זה שמחדש מושכים אותי לאיזשהו כיוון של דת, ואני חייב להוציא את זה עכשיו
מהבטס. אז אני מודה לך על זה, כי אתה עושה את השירות לכולנו. אני גם גדלתי בבית חילוני, והייתה לי התנגדות כמו שלך. מה שמשך אותי בבודיזם, זה הזמנה הפתוחה להטיל ספק בכל דבר. יש הזמנה פתוחה של הבודה. הבודה אומר, אל תאמין לאף מילה שאני אומר לך. תקשיב למה שאני אומר לך, ותבדוק בעצמך. הבודיזם מאוד לא מעודד אמונה עיוורת, מכיוון שאמונה עיוורת היא מאוד חלשה, אין לה רגליים. דוגמה, אני אמרתי אז אתה מאמין לי כי אני חריזמטית, ואחר כך בא מישהו אחר אז אמרתי, אתה תאמין לא, ותזנח את זה. אתה צריך להשתכנע לבד. אז הבודיזם א' מעודד אותך להטיל את הספק, אבל הוא אומר לך, אל תישאר במקום של הספק. עכשיו תלך ותברר מה שאתה צריך לברר, תשאל את השאלות. בבודיזם הטיבטי של הגילוקפה במיוחד, שזה הזרם שבו אנחנו מלמדים, יש פיתוח מדהים של לוגיקה בודיסטית, שחלק מנה נושא בקורס 4, שמפתח את החשיבה ההגיונית שמבררת את האמת, שמבררת מה כן, מה לא, מה באמת, מה אני מבין פה. ודרך החשיבה הזאת, האדם מפתח היגיון מדהים. לכולנו דרך אגב, כולל אלו מאיתנו שיש להם תארים במתמטיקה, ההיגיון שלנו מאוד לא מוצלח כדי לברר את הדברים האלה. דורש הרבה 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 אימון. כשאתה פוגש מישהו שעשה את הדרך, יש להם יכולת מדהימה לעזור לך לברר את הספקות שלך. הוא יתחיל איתך מהמקום שאתה מסכים איתו. הוא ייקח אותך צעד, 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 דרך ההתנהגדויות שלך. באמצעות ההיגיון אתה מפתח שכנוע מאוד עמוק, ואז לאמונה שלך יש רגליים, יש לה בסיס. אתה בדקת את הדברים, וכל זה נעשה על דרך ההכנה. כשאתה מגיע לשם, וגם יש לך יכולת מדיטטיבית, וגם אספת המון מעשי חסד, ואתה בהדרכה של למה, וכל זה קורה יחד, עד שאתה נכנס למדיטציה העמוקה, קורה הנס הזה של ראייה ישירה. בלי הדרך ההגיונית היא לא תקרה. אז בפירוש ההזמנה היא, אל תיקח דברים בלי להיות משמע. אבל כן, עכשיו תלך ותברר אותם. זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה, כי אתה צריך לפתח את כל החשיבה ההגיונית הזאת, לבדוק את כל הספרות, להכיר את כל מה שהבודה אמר. זה הרבה יותר קשה. האחריות היא עליך לעשות את הדרך הזאת. אוקיי, נחזור למיונים שלנו. אלה שהם בעלי יכולת המשגה, מה זה יכולת המשגה? כמו שלנו יש, כן, זה אדום וזה לא אדום, וזה גדול וזה קטן, וזה טוב וזה רע, זה נעים ולא נעים. לתת תוויות את דברים, לתת שמות את דברים, לחשוב במושגים. אז לנו יש את זה, לבעלי חיים יש את זה, יש יצורים שאין לנו. אז הוא אומר, יש כאלה ויש כאלה, לא ניכנס לזה יותר. ויש כאלה שהם לא זה ולא זה. ברידינג הוא מדבר על זה קצת יותר, אני לא אכנס פה. היכולת המשגה זה דושת בטיבטית, וזה אחד מחמשת המצבורים שיש לנו. כשאתם שואלים את עצמכם מי אני, אז אתם יכולים להגיד גוף הנפש או גוף התודעה. יש לנו את הצד הפיזי ויש לנו את הרוח. זה שוב לפי אבידם הקושה עכשיו המיון הזה. מה יש לנו שם ברוח או בתודעה? יש לנו יכולת המשגה למשל, נכון? יש לנו תחושות, יש לנו הכרה, יש לנו גורמים אחרים שכולם מקובצים במצבור אחד. השון זה הגוף, השני זה התחושות, השלישי זה יכולת המשגה או יכולת הבחנה, הרביעי הוא מצבור של כל מיני אחרים, והחמישי הוא ההכרה. בעצם זה שאנחנו מודעים, המודעות. אז כשאמרים בעלי יכולת המשגה, מדברים על כאלה שיש להם את המצבור השלישי שדיברנו עליו.
זה קשור לשפה?
כן, קשור מאוד לשפה. אין שפה בלי יכולת המשגה. עכשיו, יש אלה שאין להם את המצבור השלישי הזה, זה דושי מפה, אלה שאין להם יכולת המשגה. מי הם היצורים האלה? אלה שנמצאים בשלבים מאוד מאוד מעודנים של מדיטציה. יש שלבים מאוד מעודנים של מדיטציה שאנחנו כבר לא חושבים במושגים בכלל. אז מדובר על היצורים האלה, שזה בפורם ובפורם לסרן. עכשיו, אדם יכול תוך כדי מדיטציה להגיע למדיטציה כזאת שאין בה המשגה. ובוודאי אדם שבזמן שהוא רואה ריקות ישירות, הוא לא ממשיג באותו זמן שום דבר. אנשים שהם לא זה ולא זה, אלה שהם לא בעלי המשגה ולא חסרי יכולת המשגה, זה רמה עוד יותר מעודנת של מדיטציה.
מה שאמרת,
אם
שרואה
ריקות ישירות,
באותו זמן אין לו
המשגות. באותו זמן, אבל היכולת יש לו.
והשני שאמר שמסוכן, שהוא יושב בפריסה עילאית, גם הוא אין לו...
כל עוד הוא בן אדם, אז יש לו את היכולת. אם הוא יוצא מהמדיטציה, ותודעה עוזבת את הגוף, אז הוא חי בעולם שבו בצורת הקיום ההיא שלו אין לו יכולת המשגות. עכשיו הוא מגיע כל מי שמכונה בדוד של יצור חי, וזה מחזיר לשאלה של אריאל. אבן היא לא יצור חי. באופן כללי, יצור חי זה מי שיש לו תודעה, בעלי תודעה. אנחנו בעלי תודעה, בעלי חיים הם בעלי תודעה, רוחות הם בעלי תודעה. כל יצור שמודע, שסובל, אולי אם צמח סובל, הוא לא נחשב בקטגוריה הזאת. חיים שיש בו הם לא בקטגוריה של זרם תודעה שיכול להגיע ליערה. אבל לא אבן.
יש לו נשמה.
זה מה שיש לו נשמה. אנחנו אומרים בעלי תודעה, זה קצת כמו בעלי נשמה. זה לא מדויק. זה מצטייר לנו ככה בתרבות שלנו, אבל זה לא אותו דבר. בבודיזם אנחנו מלמדים שאין דבר כזה נשמה, אבל כרגע זה בסדר אם אנחנו נקרא לזה ככה. ואנחנו נדבר על זה יותר מאוחר.
נמאתי יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חבר להתנה בלבי ירחנה להרחנה יגן שנעלה Thank you.